פלוס ערב ראש חודש נקרא יום כיפור קטן, יש תפילות מיוחדות ליום כיפור קטן, כי ראש חודש הוא זמן כפרה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה של ראש חודש, ראשי חודשים לעונך נתת זמן כפרה לכל תולדותם. והגמרא מביאה ששורש הכפרה, ממה כל העניין התחיל, מכתרוג הלבנה. אנחנו לא יודעים מה זה, לא יודעים איך הלבנה מקטרגת, אבל יש עניין כזה, גם אם אנחנו לא מבינים מה זה, שהלבנה כתרוגה, שאי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, ועל זה הקדוש ברוך הוא מייעץ את הלבנה, ואחרי זה נתן את ראש חודש לזמן כפרה, עיריזים לכפר. אז ראש חודש זמן כפרה, ערב ראש חודש זמן כפרה. הרי שבית דוד נמשלים ללבנה, מלכות בית דוד, אנחנו גם אומרים בקידוש לבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים, מפני שמלכות בית דוד נמשלה ללבנה. אני נזכר שגם מלכות בית דוד, כמו שהירח יש לו 30 יום במחזור שלו, כך יש למלכות בית דוד מיהודה עד שלמה, הלבנה גדלה והלכה עד שבימי שלמה הגיעה למלואה, ומשלמה ועלה התחסרה שוב עד חורבן הבית בימי צדקיהו, שוב 15 דורות של התרבות ו15 דורות של התחסרות עד חורבן הבית. אז ערב ראש חודש, הדור הוא בפני האחרון, זה כמדומני מוצאים את הרפון הדור של יאשיהו המלך, יומו של יאשיהו, הרי הגמרא אומרת, והבאתי השמש בצהריים, זה יומו של יאשיהו. אז זה יום כיפור קטן, היום של יאשיהו. יאשיהו המלך הרי נהרג כשהלך לקיים את דבר השם בתורה, וחרב לא תעבור בארצכם, שמלך מצרים רוצה לעבור בארץ ישראל, ויאשיהו המלך הולך להילחם לזה, הולך לקיים את ברכת התורה, וחרב לא תעבור בארצכם, ואף על פי כן נהרג שם. למה נהרג? היה צדיק גמור, התנ"ך משתמש עליו בביטוי שלא משתמש על אף אחד, ששב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. כמדומני בשום מקום לא כתוב על אדם שקיים את בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, חוץ מעל יאשיהו המלך. הוא היה מהצדיקים הגמורים, למה בכל זאת הוא נהרג במלחמה הזאת? אומרת הגמרא, הוא לא, אינו יודע שאין דורו דמי יפה, שהדור של יאשיהו לא היה צדיק כמו שצריך להיות. בחז"ל יש איך היו מרמים, כל פנים הוא חשב שאין עבודה זרה, והתברר שיש עבודה זרה, אין דורו דמי יפה. אז זאת אומרת שהצדיק באמת נתקף, אבל לא בגלל עצמו כל כך כמו בגלל הדור, אלא היה דקדוק קטן עם הצדיק, אבל על זה קוננו אחר כך. רוח אפינו, משיח השם, נלכד בשחיתותיו, שלא בגלל שהוא עצמו לא צדיק, אלא בגלל שיש אחרים מושחתים, זה גורם שיהרג, למרות שהוא הולך כעת להגן על ארץ ישראל, לקיים בחרב לא תעבור בארצכם. בכל זאת, אם אנחנו רואים שנהרגים רחמון יצלן בחורים צעירים, אנשים צעירים, אנחנו לא יודעים הרי את ערכי השם, למה הולכים להגן על ארץ ישראל, על עם ישראל, אנחנו לא יודעים את ערכי השם, אף פעם לא, אי אפשר לדעת על כל אחד ואחד למה זה. אבל יש כמה דברים שחז"ל מסרו לנו, שהתורה מסרה לנו, כמובן, אם לחפש דברים יש חלילה הרבה מה לומר, אבל לקחת דבר אחד לפחות. הגמרא מביאה אצלנו בכתובות את הפסוק, על כן על בחוריו לא ישמח השם, ועל יתומה ועל מנותיו לא ירחם, כי כל פה חנף, כי כולו חנף ומירה, וכל פה דבר מבלה. שבעבון נבלות הפה קורה מה שקורה, שאם אין צניעות, לא מדברים בצניעות, אז זו סיבה גדולה חלילה שמתים בחורים, או שנשארות אלמנות ויתומים. ולא מוכרח להיות דווקא מתים במלחמה, זה גם מתים ממחלות אנחנו אצלנו, או משאר תרונות רכים. אבל שבחורי ישראל נאנשים, ובואה במה שלאו דווקא אלה שנכשלו בדברים האלה. פלוני מדבר לא בסדר במקום אחד, צבא אחר, נהרג במקום אחר, ולא כל ישראל הרגים זה בזה, כמו שאמרו על יושיהו, שלא דווקא מי שנכשל הוא זה שמקבל את העונש, אלא כל אחד צריך לבדוק את עצמו, אם לא בגללי קרה מה שקרה. התורה מבירה במפורש על מחנה ישראל, כי תצא מלחמה לאיבך ונשמרת מכל דבר רע, תרשו חזן מכל דיבור רע, כפי דרכם שחזן, בכל מקום לדרוש דבר מלשון דיבור, על לשון הרע, אי שמירת הלשון, אז הרע מיוחדת כשיש מלחמה, ונשמרת מכל דבר רע. ויצא תהיה לך על עזיניך, כתוב שם בפרשה, דרשו חז"ל הרי, ויצא תהיה לך על אוזניך, לסתום את האוזניים כששומעים דיבורים רעים, ולא יראה בך ערוות דבר, ערוות דיבור, ושם מאחריך, אומרת התורה, שאם אין שמירת הלשון על הצניעות, ועל הבן אדם וחברו, ועל קדושת הדיבור, חס ושלום השכינה מסתלקת ממחנה ישראל, ואי אפשר לעמוד. חז"ל אמרו על דורו של שאול, שלכן נפלו במלחמה בגלבוע, למרות ששאול היה צדיק, ואנשי הדור היו צדיקים, אבל בעניין שמירת הלשון לא היו בסדר. היו ביניהם דברי לשון הרע, ולכן לא הצליחו במלחמה. אז זאת לא אומרת שדווקא אלה שנהרגו במלחמה נדרו לשון הרע, יונתן ושאר צדיקים היו צדיקים גדולים, אבל אם יש בעם ישראל כאלה שלא בסדר בשמירת הלשון, זה מדליק לכל עם ישראל, כל ישראל ערבים זה בזה. אז אם אנחנו היום מחפשים במה להתחזק, ודאי יש הרבה דברים להתחזק, אבל בין השאר בשמירת הלשון, ערב ראש חודש נוזר להזכיר לנו את הכתרוק של הלבנה, אז להתחזק בשמירת הלשון, לא לדבר לשון הרע ולא לדבר דברים לא צנועים, שהלשון שלנו תהיה נקייה, דיבורים שלנו יהיו נקיים. חז"ל אומרים שרבי שמעון בן יוחאי אמר, אם הייתי במתן תורה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שני פיות לכל אחד. למה שלא באותו פה שלומדים תורה גם יאכלו וישתו וידברו דברים בטלים? יהיה פה מיוחד, כמו שדברים אחרים. יש בית מיוחד לקדושה, זה ישיבה או בית מדרש, בית כנסת, ויש בית ששם אדם אוכל ושותה וישן, ולא באותו מקום. יש מקום מיוחד לקדושה, יש דברים מיוחדים לקדושה, ויש דברים מיוחדים לדברי חולין. אז גם פה, צריך פה מיוחד לקדושה, ופה מיוחד לדברי חולין. לא באותו פה להשתמש לשני הדברים. אחר כך אמר רבי שמעון בן יוחאי, ראיתי שאם פה אחד העולם לא יכול להתקיים מרוב לשון הרע, אולי אמר את זה אחרי המעשה שהוא בעצמו נאלץ לברוח מהרומאים בגלל מה שהלשינו עליו. אולי לא בגלל זה, אבל קודם ראה שאם פה אחד העולם לא מתקיים מרוב לשון הרע, אז איך יהיו לאדם עוד שני פיות? והוא בטח לא העלה על דעתו מהי עוד יהיה לאדם גם טלפון ורדיו, בכלל אי אפשר לחיות בעולם. אבל אפילו עם שני פיות אי אפשר להתקיים, עם פה אחד אי אפשר להתקיים מרוב לשון הרע שיש בעולם. טוב, אז הוא מבין למה השם לא ברא לעולם שני פיות. אבל אז אנחנו צריכים לדעת שעם הפה האחד שיש לנו, צריך לשמור אותו נקי, אנחנו הרי רוצים בפה שלנו ללמוד תורה. בני פרירה אנחנו מוכרחים גם באותו פה לאכול וגם לדבר דברי עולם הזה כשיש תורה. אבל לפחות לשמור את הפה נקי שלא יהיה בו לשון הרע וחילות ודברים לא צנועים וכדומה. פה של תורה, פה של תפילה צריך להיות נקי. כהן שבא לפני השם לעבוד בבית המקדש, הרי הכהן צריך להיות תמים בלי מום וגם נקי, והכלים המזרק ושאר הכלים שמשתמש בהם והבגדים, לא לדבר על הקורבן עצמו, אבל גם הכלים והבגדים צריכים להיות נעים בכלי הקודש, הם זהב וכסף, בגדי כהונה הם לכבוד ולתפארת. הגמרא אומרת שהם מלוכלכים בדם, אם ניתן דם, למרות שהכהן צריך לעבוד עם דם, בכל זאת אם נשפך דם על הבגד שלו, אז הבגד פסול לעבודה, הבגד צריך להיות נקי לגמרי, אחרת לא יכול לעבוד בזה לפני השם, ונקי בגשמיות ונקי ברוחניות, הבגד צריך להיות טהור, המזרק צריך להיות טהור, והכהן בעצמו צריך להיות טהור. אז גם הפה שלנו, הפה שלנו הוא הכלי שרת שבו אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים דברי תורה, אנחנו מתפללים. זה הקורבנות שלנו עד שנזכה לקורבנות ממש. אז אנחנו צריכים לבוא לפני השם עם בגדים טהורים, עם כלים טהורים, שהפה שלנו יהיה נקי מדברים אסורים. רק פה קדוש, לדבר רק דברים שבקדושה, הלב שיהיה קדוש, כל מעשינו שיהיו בקדושה ובטהרה, עד כמה שאנחנו יכולים, כדי שהתפילה שלנו תתקבל, כדי שהתורה שלנו תתקבל. הפרשה מתחילה באלה המשפטים אשר תשים לפניהם. דיברנו כבר אתמול על הפסוק הזה, אבל רציתי לומר עוד פירוש על הפסוק הזה. משה רבינו עולה למרום, והקדוש ברוך הוא מראה לו כל מה שבשר ודם יכול לראות, מה ששום בשר ודם אחר לא השיג. התורה מעידה על משה, בכל ביתי נאמן. זאת אומרת שהוא רואה כל דרכי השם בעולם, עד כמה שיכול בשר ודם להשיג. אחר כך עוד ביום הכיפורים מראה למשה את הנהגות השם בעולם. אבל גם בעלייה הראשונה הוא רואה את הנסתרות יחד עם הנגלות, יחד עם התורה שהוא מוריד לנו. אז השם אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זאת אומרת, לא הכל אני מוסר לך בשביל להוריד לישראל, יהיה דברים שאני מראה לך על הידיעה האישית שלך, והם לא מסורים לישראל, יהיה דברים שאתה תוריד לישראל, לכן אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לא כל המשפטים תשים לפניהם. מה הפירוש? הרי כל התורה ירדה לארץ, אין תורה שנשארה בשמיים, לא בשמיים, כל התורה משה מוריד לארץ, אבל המשפטים הם לא כולם ירדו לארץ. מה פירוש? למשל, התורה בעצמה מדגימה לנו בפרשת השבוע, שור מועד, הרג בן אדם. אז מה הדין? הדין, אם כופר יושט עליו, אז השור יסכן, והבנים משלם כופר. אבל זה לא הדין האמיתי. הדין האמיתי וגם בעליו יומס. בעצם הבעלים חייב מיטה בידי שמיים, על אי הזהירות שלו. יש לו שור מועד והוא לא נזהר, לא שמע אותו שלא יערוג בן אדם. אז בעצם הוא חייב מיטה בידי שמיים. מצד דיני שמיים הוא חייב מיטה. אלא שלפניהם תעושים את המשפט הזה עם כופר יושעת עליו. בידים לא יכולים לדון כאן במיטה, בידים צריכים להסתפק כאן בכופר. אז כך גם שאר דברים, עין תחת עין, לפניהם תעושים שזה ממון, בעצם היה צריך להוציא לו עין אם הוציא לחברו עין. המשפט האמיתי שעין תחת עין, כפשוטו. אבל לפניהם תעושים ממון, בידים לא יכול לדון. ולמה בית דין לא יכול לדון? בין השאר, ודאי יש עוד סיבות, אבל מה יש עוד שבאדם לא יכול לשקול עד הסוף עד כמה היה מזיד ועד כמה שוגג ועד כמה קרוב לאונס. שני אנשים הוציאו עין אחד, כל אחד לאדם אחר, אבל אחד עשה את זה באדם ריתך כשהוא מאוד הרגיז אותו, והשני עשה את זה סתם מתוך רישות ואכזריות. אז נכון ששניהם עשו לא בסדר, אבל זה לא באותה מידה לא בסדר, רק כן מאוד יכול לשקול עד כמה זה לא היה בסדר ועד כמה זה לא היה בסדר. בדין של מטה יכול רק לחייג דמי עין בכל אחד משני המקרים. זה בקצר, ריפוי שבט נושת, אבל יותר מזה בדין של מטה לא יכול לחייג. כי לשקול את המעשים עד הסוף רק הקדוש ברוך הוא, רק משקל כן דעות יכול לשקול. אז אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בדין של מטה הם צריכים לדון במשפטים האלה, אבל אתה, לך אני מראה שיש משפטים אחרים, משפטים עמוקים מאוד, מדוקדקים מאוד, הקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה, אנחנו לא יודעים על מה בן אדם מתחייב מיתה במשפט של מעלה ועל מה לא. כשאנחנו רואים עכשיו את משפט השם שהיה כאן, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יודעים, לא יכולים לדעת למה פלוני קרא לו כך ולמה אחר לא קרא לו כך. השם יודע ממי עתיד לעשות צדיק, כמו מי עתיד לעשות תשובה, כל מיני שיקולים שבזם אדם לא יכול לדעת. אז אי אפשר לנו להבין דרכי השם למה קורה לאדם אחד מה שלא קורה לאדם אחר, כשפירות עינינו אולי השני יותר צדיק או יותר רשע מהראשון. כשאנחנו שואלים על השואה הגדולה שירדה על עם ישראל, צריך לדעת שזה שתי שאלות. יש שאלה כללית על כלל ישראל, למה קרתה לו שואה, ואנחנו צריכים לחפש את התשובות לזה. אבל יש עוד 6 מיליון שאלות פרטיות, למה זה נהרג ולמה זה נהרג, למה צדיק כמו רב נחום וטרמן או רב נחום דנדן ועוד גדולי עולם נהרגו, ואנשים שאנחנו לא היינו חושבים אותם ככל כך צדיקים, ברוך השם לא נהרגו. אז זה לעולם לא נדע את התשובה בעולם הזה. זה בשר ודם לא יכול לדעת. מחדתי את אשר אחות וריחמתי את אשר האחר. ברוך השם שחסי השם כי לא אותנו, שהשם לא בא עם כולנו במידת הדין רחמה אצלנו. אנחנו לא יכולים לדעת אחרי השם. למה זה כן ולמה זה לא. על הכלל אנחנו צריכים לחפש, דיברנו קודם על שמירת הלשון, על דברים אחרים, ודאי צריך להתחזק בשמירת שבת, בכל מה ששייך להתחזק, צריך להתחזק. אבל לומר שאנחנו מבינים דרכי השם למה לפלוני זה קרה ולאחר זה לא קרה, אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו צריכים רק להתנהג על פי המשפטים אשר פסים לפניהם, ולצפות שיתעוררו סוף סוף רחמי שמיים, יהיה שם זמן שמרבים בשמחה, שכל הצרות של עם ישראל ייגמרו, יהיה קץ וסוף לכל צרותינו, ונזכה באמת להרבות בשמחה, להכחיל תמידים כסדריו ובוספים כהלכתם, ובעבודת בית המקדש לשמח כולנו נדרן ימינו.